שצ אותה. כמו שפירשו חז"ל, אז היא אח לעבירות בכלל. בגמרא כתוב אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שנאמר איש איש כי פסטה אשתו תשתה כתיב. כלומר מעשה שטות, והדבר הזה הרי נאמר על פרשה מסוימת, פרשת סוטה, פרשה מסוימת, פרשה אחת, וזה נאמר כזה בנעב לחטאים בכלל. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כלומר כתוב כאן שהדבר הזה הוא מקור לחטאים בכלל. איש כתסתה אשתו ומעלה בו מעל תשתה כתיב, אותה שטות, אותה רוח שטות. אז היא שורש לחטאים בכלל, שורש לכל עבירות בעולם. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. למדנו מכאן הפרשה הזאת היא לא עבירה בין יתר העבירות, כלומר עבירה, אלא שהדבר הזה נאמר רק בעבירה הזאת. אותו שורש סתות שטות, השורש הזה נאמר בדווקא במסוים בעבירה הזאת כאב לחטאים בכלל. ננסה להבין. התורה משתמשת הרבה מאוד בלשונות של סטיות, המילה זנות גם פירושה כך. זאת אומרת ללכת אחרי דבר, כאילו לסטות מהדרך וללכת אחרי דבר אחר, פנייה בכיוון לא נכון, זה לשון זנות. לא תטובו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אותו לשון של זנות, סטייה, הוא יציאה מהדרך. בלשון הקודש, התיבה ש מבטאת דרך סלולה, דרך שהולכת כראוי, היא נקראת שיטה. שיטה זה נקרא דרך מסודרת והולכת כפי הראוי, כפי השטות היא משורש של סתור מאותו דבר. כמו הרבה שורשים, כבר הזכרנו את זה פה פעם, כמו הרבה שורשים בלשון הקודש, שדבר והיפוכו, כמו עיקר ולעקר, כמו פקוד ונפקד, וכמו כן, פקוד זה נקרא נספר, פקוד זה נקרא לספור, ונפקד זה נקרא מי שאיננו במניין. לעקר זה נקרא להוציא דבר מעיקרו, עיקרו של דבר. כך בהרבה הרבה שורשים. שיטה ושטות בלשון הגמרא הזה, אהני לי שיטתי ואהני לי שטותי, כתוב בגמרא. זה אותו דבר, זה אותו דבר. אז אותו שטות יכול להיות ללכת בשיטה, זאת אומרת ללכת כפי השיטה, ללכת ולהיות מסודר לפי הקו, ואותה סטייה, אותו שורש סתו, הוא נקרא יציאה מחוץ לשיטה. איש כי תסתה אשתו, קוראים לזה בלשון שטות, משום שזאת השטות. שטות זה נקרא מישהו שיוצא מחוץ לשיטה. כדרך, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, כדרך שחזר משתמשים כלפי הדס, בלשון הדס, שאין עליו מסודרים בקנה אחד, אז משתמשים כנגדו בשם הדס שוטה. הדס שוטה זה מי שיוצא מחוץ לשיטה. איש כי תסתה אשתו עניינו ביציאה מחוץ לשיטה. היינו, יש קו, יש מהלך, יש מסלול, יש דרך, והיוצא מחוץ לשיטה נקרא שוטה. שוטה זה מישהו לא בקו אלא מחוץ לקו, מחוץ לשיטה, מחוץ למערכת, מחוץ לסדר הדברים כפי הראוי. הוא נקרא שוטה. הדבר הזה נאמר במסוים בפרשה הזאת. ננסה ללמוד את זה בפרשה. ננסה להבין. התורה קבעה כאן, התורה קבעה כאן מערכת שהיא בכלל, כאן מדובר על, זאת הפעם האחת והיחידה בתורה שהיא משתמשת במערכת ניסית, מערכת לא טבעית, כדי לפתור בעיות מסדר העולם. המערכת היא לא טבעית. זאת אומרת, פרשת סוטה מגלה צורה לא טבעית של, יש כאן דבר ניסי לגמרי, דבר שאין לו שום הסבר פיזי. וזה הפעם האחת והיחידה בתורה שמשתמשים בפעולה של נס בתוך סדר הדברים, כחלק מהעבודה, כחלק מהמצוות, כחלק מסדר הדברים הקבוע. זאת פרשה אחת ויחידה, פרשה של נס. מה שעושים פה בעצם סוף דבר, אז כמו שכתוב בפסוק, והקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. כתוב כאן שמה שמברר במקרה הזה, מה שמברר אם היא בשיטה או אם היא מחוץ לשיטה, אם היא בשיטה או אם היא סטתה, מה שמברר זה אותם מים קדושים בצירוף האפר שיהיה בקרקע המשכן. כך כתוב בפסוק. ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן. חז"ל בכמה מקומות, גם בגמרא וסוטה, גם במדרש, כאן על אתר, אומרים, בשכר שאמר אברהם ואנוכי אפר ואפר, אפר זאת פרשה בפני עצמה, אבל בשכר שאמר אברהם ואנוכי אפר, בשכר זה זכה לאפר סוטה. זכו בניו, זכו ישראל לאפר סוטה. בשכר שאמר אברהם ואנוכי אפר, זכו בניו, כתוב בגמרא וכך גם במדרש, זכו בניו למצוות אפר סוטה. היינו, אותה זכות שיש לנו, שיש בידינו, שאפר סוטה, אותו אפר שיהיה בקרקע המשכן, האפר הזה בכוחו לברר, זה בזכות שאמר אברהם ואנוכי אפר. כך כתוב בגמרא. ועוד אמר רבא, מפני מה אמרה תורה הווה אפר לסוטה? למה צריכים להביא אפר לסוטה? זכתה, יוצא ממנה בן כאברהם אבינו, דכתיב באפר ואפר, לא זכתה תחזור לאפרה. דרש רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר, ואפר זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. כך כתוב במה. שני דברים כתוב. שני דברים כתוב כאן. כתוב כאן שהאפר עושה את הפעולה הזאת. אותו אפר שיהיה בקרקע המשכן פועל אחד מהשניים. אם היא זכתה, היא תהיה כאברהם. אם היא לא זכתה, אז היא תשוב לאפרה. זה דבר אחד. דבר שני, עצם הזכות למצווה הזאת, לפרשה הזאת, היא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר. ננסה להבין. פרשת בראשית על ויצר, על הפסוק ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. עפר מן האדמה, עפר מן האדמה, צבר עפרו מכל האדמה, מארבע רוחות, שכל מקום שימות שם תהי קולטתו לקבורה. דבר אחר, מטל אפרו ממקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי, הלוואי תהי לו כפרה ויוכל לעמוד. מביא רש"י שתי דרשות, שניהם דברי חז"ל. אחד, שהוא צבר אפרו מכל האדמה כולה, כלומר האדם נברא אבל בריאתו היא בריאה מכל האדמה כולה. את האדם אפר מן האדמה, כלומר האדם נושא בתוכו את הכוח של האדמה כולה. זה דבר אחד. דבר שני, במסוים מאיפה נברא האדם, במסוים איתור, מקום מאיפה נברא האדם, על זה אומר רש"י, מביא מחז"ל, האדם נברא ממקום שנאמר מזבח אדמה תעשה, דהיינו האדם נברא ממקום המזבח, שם, משם, מהאפר ההוא נברא האדם. כך גם נפסק להלכה ברמב״ם, וזה מוזר. מוזר, מה זה עושה ברמב״ם בדיוק, ועוד במקום מפתיע. המזבח, הרמב״ם מתחיל בפרק שני בהלכות בית הבחירה. המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם. ובמקום המזבח נעקד יצחק אבינו, שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה. ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. ותרמה מוסיף את זה גם, גם את העובדה הזאת, זה נראה שהדבר הזה לא, זה לא נראה כל כך שייך ללכות בית הבחירה, אבל זה לא נראה שייך. אבל בכל אופן הרמב״ם גם את זה נביא, אדם ממקום כפרתו נברא, וזאת הלכה, הרמב״ם פוסק את זה, אדם ממקום כפרתו נברא. והרמב״ם מביא את זה כדי להביא גם מזה שהמזבח מקומו מכוון ביותר, מקומו מדויק ואי אפשר למטות ימין ושמאל, מקומו מכוון ביותר. לפי ערכנו ננסה להבין, העניין הוא כך. אותו אפר, אותו מקום. אותו מקום שמשם נברא האדם. המקום הזה הוא מקום מכוון ביותר. זאת אומרת, אין בו נטייה ימין ושמאל. עניינו הוא שהאדם נברא לגמרי בכיוון מסוים. הוא נברא על צורה מסוימת, הוא נברא על מהלך מסוים. כשהוא נראה כפי שהייתה בריאתו, אז הוא על מקומו. כל פגם נקרא לשון התורה על כל העבירות היא לשון חטא. והפירוש האמיתי של המילה חטא, הפירוש הנכון, הפירוש המילה בלשון הקודש, אז בראשונים כתוב שחטא זה מלשון חסר, כמו שכתוב בפסוק, והייתי אני או אנוכי החתנה. רש"י אומר את זה בכמה מקומות, אנוכי החתנה מידי תבקשנה, או והייתי אני ובני שלמה חטאים. זה הדוגמאות שרש"י מביא. זאת אומרת שפירוש המילה חטא זה חסר, חיסרון, אבל משמע שזה עדיין לא סוף דבר, זה לא חיסרון באלמה. אי אפשר להגיד שאדם הוא זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לכל חיסרון בשם חטא. לא כל חיסרון הוא חטא. חטא זה לא שם נרדף לחיסרון. הפירוש האמיתי של המילה חטא זה מלשון החטאה. דהיינו, כשאדם רוצה לכוון למקום מסוים והוא מחטיא את המטרה, הוא מחטיא, דהיינו, הוא פוגע לא באותה נקודה שאליה הוא כיוון. זה לשון חטא. זה כנראה עיקר עניינו של חטא. זאת אומרת, עובדת החיסרון שבאה מתוך החטאה נקראת חטא. אנוכי החתנה, כלומר אתה מסרת לידה את כל צונך, כמו שאמר יעקב ללבן, אנוכי החתנה מידי תבקשנה. הייתי אני ובני שלמה חטאים. דהיינו, מתכוונים לדבר אחד, והדבר הזה עצמו הוא מתברר כמצב חיסרון. כמו שמפורש שם בפרשה, נעשה דבר מסוים ובסוף יתברר כך וכך, ואז הייתי אני ובני שלמה חטאים. זאת אומרת, אנחנו נהיה חסרים מאותו דבר שאליו כיווננו. זה לשון חטא. אבל אי אפשר לומר שאדם שחסר לו כסף או חסר לו בגד, אז לשון חטא לא נופלת שם. חסר בזמן שהדבר דבר אחד שמכוון כלפי דבר שני, והדברים מחטיאים זה את זה, זה חטא. כיוון שהלשון הזאת היא הלשון זאת הלשון העיקרית של כל מה שנקרא כל עבירה שבתורה, נפש כי תחטא. אז למדנו מכאן ששורש עניינו של חטא זה פשוט בהחטאה. האדם נברא כמכוון, הוא נברא כמכוון כלפי דבר מסוים, ועיקר בריאתו היא בכיוון מסוים. שהוא זז במה שהוא הצידה, זה נקרא כי תסתה. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כאן נמצאת השטות. כי תסתה, כי תסתה זה נקרא סטייה אפילו כלשהי, סטייה קלה. אותה סטייה היא החטא, זה החטא בכלל, זה עניינו של חטא. זאת אומרת, פירוש המילה כאן הוא פירוש המילה של חטאים בכלל. כל חטא בעולם, אין אדם עובר עבירה כלשהי בעולם אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כלומר, רוח שטות הכוונה יציאה מחוץ לשיטה וסוף עניינה להחטיא. כאן נמצא הכוח של האפר שיהיה בקרקע המשכן. זה כוחו של אותו אפר, וכוחו הוא בשניים. האפר בקרקע המשכן הוא האפר שמשם נברא האדם. אותו אפר שיהיה בקרקע המשכן, כוחו לגלות אם האדם הזה הוא מכוון או שהוא סטה. היינו, הוא נברא מאותו אפר, האפר הזה הוא בריאתו, ובריאתו מכוונת ביותר. בריאתו מכוונת, אדם ממקום כפרתו נברא, ממקום מסוים הוא מכוון. ואותו מקום, אותו מקום, הקרקע של אותו מקום הכוח של אותו קרקע, של אותו אפר, ויברא אשר אלוקים את האדם אפר מן האדמה. בריאתו היא מן האפר, הכל היה מן האפר, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן. האפר הזה זה כוחו, זה אפר מכוון, זהו האפר של עיקר בריאתו של האדם. והאפר הזה, כשהאדם מתחבר אליו, כשאותה אישה שותה מהאפר הזה, אז מתברר כאן בדיוק אם היא מכוונת או שהיא סטתה. אותו אפר הוא המקום שממנו הוא שתת העולם, כמובן, כן? כמו שידוע שבית המקדש הוא המקום ש... עיקר, כמו שכתוב, עיקר משתיתו של עולם, שם שורש, שם יסוד העולם, משם כאילו זה אמצעיתו של עולם, ומשם הוא נברא. זאת אומרת, משם הוא התפשט לצדדים. היינו שהעולם עומד, עיקר מציאותו של העולם נמצאת שם, כל יתר הדברים נקרא, כל היתר נקרא התפשטות לצדדים, כל היתר זה הסתעפות משם. כאן נמצא המוקד, כאן נמצא עיקר המקום. ומכיוון שהאדם הוא עיקר הבריאה, אז האדם נברא מן האפר, שהאפר הזה הוא עיקר, עיקר המקום, עיקר הבריאה. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. אז דורשים על זה חזר, שהמקום הזה כולל את כל ההתפשטויות של כל יתר, של כל העולם כולו. ושלמה המלך, כך דורשים חזר למקום, שלמה המלך היה יודע, כך כתוב, באיזה אופן, את הצורה בדיוק, איך יוצא, או איך יוצאים אורקים מציון לכל מקום ומקום בעולם. והוא היה עושה, משתמש בזה פיזית. על אותו עורק שיוצא למדינות חמות, אז היה שוטל דברים שנשתלים רק שם, ומה שהולך למקומות קרים, אז היה שוטל שם דברים שעיקר קיומם זה להקלים כאן. ידע שלמה על העורק שהולך לאפריקה, כתוב בחזר, ושתל עליו פלפלים, ולמקומות אחרים הוא שתל דברים אחרים. היינו, מכאן שורש, מכאן יתד, מכאן פינה, כאן יסוד העולם. עיקר משתיתו של עולם, של עולם, כמו שכתוב. כל סטייה לימין ולשמאל מאותו מקום מכוון, מאותו מקום שהוא עיקר, כל סטייה משם נקראת סטו, נקראת תסטה. וכל יציאה מאותו מקום ששם נברא האדם, ממקום כפרתו שהוא נברא, כל סטייה משם נקראת יציאה מחוץ לשיטה, היא נקראת סטו. אבל כל מי שבאמת נמצא שם, אז הוא זוכה להיות עיקר. זה מה שכתוב בגמרא. את זה אומרת הגמרא: אם זכת, היינו, אם מתברר מפני מה אמרה תורה הווה אפר לסודה, אם זכת, כתוב בגמרא, יוצא ממנה בן כאברהם, תכתיב באפר ואפר, לא זכת תחזור לאפרה. והכוונה כאן היא, אם זכת, אז היא זוכה כאברהם. אלה תולדות השמיים והארץ, אומרים חז"ל, בהי ברעם באברהם. אברהם היה עיקר בעולם, הוא לא נברא כמסתעף, הוא לא נברא בגלל דבר אחר, הוא נברא כשורש, בהיברעם, הוא הבריאה עצמה, הוא נברא. ולכן הוא איתן נקרא, זה שמו, משכיל לאיתן האזרחי, זה אברהם. הדבר החזק ביותר תמיד הוא השורש, שם נמצא, בשורש נמצאת תמיד העוצמה כולה. איתן זכתה, כך כתוב כאן, זכתה, כלומר אם היא זוכה, אם מתברר על ידי אותו אפר, אותו אפר שצריך לברר אותה עם ינו, לחבר אליה את אותה נקודת עיקר, ובזה היא נבדקת אם היא מתאימה לזה או היא סתתה מזה. אם היא זוכה, אז כמובן שהיא זוכה בעיקר, אז היא זוכה ויוצא ממנה בן כאברהם, יוצא ממנה בן שהוא עיקר. אם חלילה ההפך מתברר הפוך, אז כמובן תחזור לאחורה, מתברר שהיא לא כפי הבריאה שנבראה, אז ממילא תחזור לאחורה. הכוח, הפרשה, העובדה הזאת, זאת, זכינו לפרשה הזאת, זכינו לאפשרות הזאת בכלל, זה הזכות לאפשרות הזאת היא מכוחו של אברהם. כשאברהם אמר ואנוכי עפר, אז הוא שם את עצמו על אותה נקודת עיקר שעליה הוא נברא. ואנוכי עפר ואפר, זה מה שאמר אברהם, אנוכי עפר עניינו בזה, באמירה הזאת הוא שם את עצמו על הנקודה של הכל היה מן העפר. הוא העמיד את עצמו על אותה נקודת עיקר וזהו נהיה שורש הכל. מובן, בשכר זה זכו בניו לאותה אפשרות להשתייך לאותה נקודת עיקר. כלומר, למדנו אם כן, האדם נברא באותה, האדם נברא מאותו מקום, מאותו אפר, אותו אפר שהאדם נברא עליו, אז האפר הזה הוא אפר מאוד מסוים, הוא מאוד מכוון, זה עיקר עניינו, הוא מכוון מאוד, הוא ממקום מסוים מאוד, ממקום שאין לסתות ממנו ימין ושמאל, ודווקא משם הוא נברא. אדם ממקום כפרתו נברא. והמקום הזה כוחו להחזיר כל אדם לנקודת העיקר. ושם מתברר מי נמצא בקו הנכון ומי סתה. ננסה ללמוד פרשה בתורה, פרשה מאוד סתומה. יש לב בתורה מאוד סתום, הראשונים תורכים לבאר מה טעם הדבר. תקלת פרשת שופטים, אחרי מצוות שופטים ושוטרים תתר לך בכל שעריך, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיתך שוחד, צדק צדק תרדוף, צדק צדק פעמיים תרדוף. והכוונה, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שהראשונים מבארים, צדק צדק תרדוף, זה הכוונה, אל תיטה מן הצדק, לא לימין ולא לשמאל, צדק צדק תרדוף. זאת אומרת, תברח מאי צדק ימינה ותברח מאי צדק שמאלה, צדק צדק תרדוף. זאת הפרשה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. והפסוק הבא, לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. וזה לאו, לאו מהתורה, לאו, איסור תורה, איסור שיש בו מלכות, לאו בין הלאווים של התורה. כל מי שנוטע, כל מי שנוטע בעזרה ואצל מזבח, הכוונה לכל מקום המקדש, כולל הר הבית, כמו שלומדים חז"ל. כל מי שנוטע הוא לוקה. משעת נטיעה. לא תיטע לך אשרה כל עץ, כל נטיעה. חלילה. נטיעה, בשלומה נטיעה חלילה לצורכי עבודה זרה מובן, אשרה. אבל כבר אומרים חז"ל, הכוונה היא נטיעה לצורכי כבוד המקום, להפך. הנטיעה היא להפך, לצורך כבוד המקום. וזה כאילו נותן אשרה. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. וכבר אמרו חז"ל שסמיכות הפרשיות מלמדת, כך אומרים חז"ל, זה מפורש בגמרא בסנהדרין, סמיכות הפרשיות מלמדת שכל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל המזבח. ודאי מובן גזירת הכתוב, אבל טעם הדבר, אז הראשונים כולם מחפשים לזה טעם. מה עשו לגדול? כשנוטעים רכבות. אז הראשונים כולם מביאים את דברי הרמב״ם. האיסור בדבר הוא משום שעובדי עבודה זרה היו עושים את זה לצורך עבודה זרה. ובגלל הרחקה מעבודה זרה, לכן הצטווינו לא לעשות את הדבר הזה, כדי להתרחק מענייני עבודה זרה. למה דווקא בדבר הזה זה נבחר? את זה לא פירשו לנו רבותינו. למה זה נבחר דווקא פה? למה דווקא בדבר הזה? יש עוד דברי כבוד. כל מיני איתורים, כל מיני פיתוחים, כל מיני נוי, כל מיני כסף, זהב. כל הדברים האלה הם מותרים והם מצווה. לפאר את בית אלוקינו. מה שיותר. ואילו כאן לטעת עץ לכבוד אצל המזבח, וזה נאמר בדווקא אצל המזבח. חז"ל לומדים שאצל המזבח כולל את כל מקום המקדש, כל הר הבית כולו. זה לא ברור. נכון, זאת הרחקה מעבודה זרה. הרמב"ם אפילו מביא את ההלכות האלה בהלכות עבודה זרה. חלק. נכון, אבל בוודאי שצריך טעם כלשהו. למה ההרחקה מהעבודה הזרה מחייבת דווקא את המניעה של הדבר הזה, דווקא במסוים הדבר הזה? מה האסון? מה פה כך? מה יש פה? מה הרע בדבר הזה? איזה רע מיוחד יש בדבר הזה? איזה טעם מיוחד של קרבה לעבודה הזרה יש אם כן נוטעים משהו אצל המזבח? מה קרה? לא היינו נכנסים בדבר הזה אם הראשונים לא היו מגלים שצריך לחפש טעם. והראשונים כולם פה מדברים על טעם המצווה הזאת. הרמב"ן, אבן עזרא, מביאים גם את הרמב"ם. הראשונים כולם מדברים מה טעם למצווה. אז תורה היא ללמוד, אנחנו צריכים. ננסה. כך, כמה דברים להקדמה. כשחזל מעריכים לבאר, כשחזל מעריכים לבאר את המקביל שבין צורת אדם לצורת העולם, אז אומרים חזל שכל מה שיש בעולם יש באדם, כל מה שיש באדם יש בעולם. זה באבות רבי נתן פרק למד א', חזל מעריכים בזה הרבה, עריכות דברים. יש בעולם כל מיני דברים, יש נהרות בעולם, יש הרבה מים בעולם, יש הרים בעולם. לכל הדברים האלה כולם יש מקבילים בצורת האדם. האדם נברא באותה צורה, יש בו זה וזה וזה, כל הדברים שישנם בעולם, חורשות בעולם, חורשות או נטיעות בעולם, וכנגדם באדם אלו שערותיו של אדם. כך כתוב שם בחזר. כלומר שהמקביל המקביל אדם עולם, והנושא הזה של נטיעות, חורשות, יערות, עצים, בכלל, אז המקביל בדבר הזה, אז מה שנקרא, מה שבצורת אדם הוא שערות שיער, אז הדבר הזה, כך היא צורת העולם. גם העולם יש לו שיער, אז לעולם יש שיער ולאדם יש שיער. עניין הדבר הזה הוא כוח התמיכה והגידול. כוח צמיחה וגידול של דבר שמצטרף לעיקר צורת הדבר. אז כאן נמצא המקביל, אדם עולם, ובעולם זה עצים חורשות, ובאדם אלו שערות. עכשיו, רבותינו גילו לנו, רבותינו הראשונים, והדבר הזה גם נרמז בחזר, זה גם בחזר עצמם כתוב, שיער נמצא באדם, בכל מקומות השקעה. בגוף שעניינו פעולה, השפעה, אז שם הביטוי לכוח הצמיחה והגידור של הדבר הזה עצמו הוא שיש שיער באותו מקום. כך לימדו אותנו רבותי, זה גם כתוב בחזר. כיוון שהזכר בצורת אדם, אז כל עניינו להיות משפיע, לכן הוא כולו מכוסה שיער. כיוון שפניו של אדם, אז הם חלק מכוח ההשפעה שלו, כדרך ש מעיקר הדין אז ללמוד מירח צריך לראות אותו, צריך לראות את פדיו. פסוקים זה נלמד. מזה נמצא בעיקר צורתו. עד כדי כך שכבוד רב נאמר בתורה בלשון והדרת פני זקן. והדרת פני זקן עניינו הדרת פנים, כולם יודעים. הדרת פנים, בלשון חז"ל, הדרת פנים זה זקן. זאת אומרת, זה השיער של הפנים, זה נקרא הדרת פנים. וכאשר שהתורה אומרת שצריכים לכבד רב, אז זה נאמר בלשון והדרת פני זקן. היינו, כלומר, ההשפעה, כוח ההשפעה של עצם, של הפנים עצמה, מחייב כבוד. כבוד חכם, כבוד רב. זה כוח ההשפעה. מי שאין לו את הכוח הזה, מי שהוא לא נכנס בגדר של רב, של מלמד, זאת אומרת, צורת אדם כזאת שאין בה העניין הזה, אז צורת אדם כזאת היא חסרת זקה. אין לה. לזכר יש זקה. משום שפניו מצטרפות, הפנים מצטרפים לכוח ההשפעה שלו. אבל בכל מקום שכוח ההשפעה קיים, זאת אומרת, כוח הפעולה קיים, אז שם כך ברא בורא העולם את הבריאה. כוח ההשפעה נמצא בצירוף לכוח צמיחה וגידול. ההשפעה מצטרפת לכוח ההשפעה, הוא זה שמצמיח ומגדל. הדבר הזה נמצא באדם והדבר הזה נמצא בעולם. לעולם אותם דברים, כיוון שהם מקבילים זה לזה, הם באים יחד. דהיינו, אותו דבר שבצורת אדם זה שיער, אז בצורת עולם זה חורשות, יערות, עצים, עצים. שני הדברים האלה עניינם באותו כוח השפעה. כך הבנתי מתוך דברי, מתוך דברים שבאו קצת סתומים בדברי רבותיי, אבל הבנתי מתוך דברי רבותיי שזה שורש עליו, שלא תיתן לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. היינו, כל מי שנוטע שם עץ, אז אותה נטיעת עץ מתכוונת להעמיד את המקום הזה כמקום השפעה. כמקום השפעה בחלק הפיזי של הדברים, בחלק הבפועל של הדברים. והמקום הזה הוא מצטרף להיות מקום השפעה בעולם. כך עניין. לכן, אז מן הראוי, כבוד לטעת שם עץ. שם צריכים לטעת עצים. שם זה מקום לטעת עצים כמובן, משום שזה מקום השפעה. ואותה השפעה חייבת להתבטא פיזית, שהמקום הזה מצמיח ומגדל. כאן עניינה של העבודה הזרה. להבין את זה. כאן נמצאת ההרחקה. זה מה שעושה עבודה זרה, ומזה התחייבנו להתרחק. אותה עבודה זרה, זה מה שהיא פועלת, שאותו מקום שבו מקריבים שם את אותם קורבנות לאותה בר מינן עבודה זרה, נטיעת עצים באותו מקום עניינה לתפוס בידיים את כוח ההשפעה שיש במקום הזה. מזה נצטווינו להתרחק. אנחנו, זאת אומרת, אותה מערכת השפעה שנמצאת במזבח היא מעבר לנו, היא מערכת שהיא לא מכאן, היא לא מכאן, היא לא ניתנה לנו בקיצור. זאת לא מערכת שיש לנו אליה שייכות, זאת מערכת שהיא לא פועלת בתוך המסגרות של פה, בתוך המסגרות של סדר העולם. כל מי שמעלה בדעתו שאותו מזבח, להבין את זה, כל מי שמעלה, כל מי שכך תופס שאותו מזבח ניתן מן האפשר לטעת שם עץ, זאת אומרת כאילו לתפוס את ההשפעה שם ולהשתייך אליה, כאילו לבוא ולקחת את אותה השפעה שמושפעת משם, כל מי שמעלה את זה בדעתו, אז מכאן שורש לאותה סמיכות פרשיות. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. שורש של הטיה בעולם מאותו כיוון נכון. איפה נמצא השורש? איפה הוא מונח? איפה תמון השורש של סטייה מאותו מכוון ביותר? איפה נמצא השורש של סטייה? השורש של סטייה נמצא, וזאת סמיכות הפרשיות. זה מה שגילו לנו חז"ל. כאן סמיכות הפרשיות. לא תתה, חלילה, כל הטיה של משפט, כל לקיחת שוחד, כי השוחד יעבר, כמו שכתוב, יעבר עיני חכמים. אדם, כל זה מדבר על כל, וכאן נמצא השורש לכל החטאה האפשרית. איפה שורש ההטייה? כל המעמיד דיין שאינו אגון, דיין שאינו אגון שהוא עלול להיות מתי משפט, מתי משפט מכיר פנים לוקח שוחד, לא רודף צדק צדק אלא נוטה לימין ולשמאל, מתי משפט, מתי משפט, שורש הדבר הוא לא תיטה לך אשרה. זאת סמיכות הפרשיות. לא תיטה לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה. וזה מה שגילו לנו רבותינו, את נקודת הקשר שבין שני הדברים האלה. כל מי שעושה את הדבר הזה, אומר את הגמרא, כל מי שמעמיד לים שאינו הגון, זה בפועל, זה פשוט הוא יוצר כאן הטיית משפט, הטיית משפט, עיוות דין, סילוף, סטייה. וסטייה, בזמן שהמנהיג סוטה, אז הכל סוטה אחריו, כמובן. כשהדיין סוטה, אז הכל. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ולא, לפני ואשיבה שופטייך כבראשונה, לפני יועצייך כבתחילה, אז לא יקרא לך עיר הצדק, ואת לא קריה נאמנה. איך הייתה לזונה קריה נאמנה? אותה קריה נאמנה צריכה לשתות מאותו אפר שבקרקע המשכן, ואז יתברר שהיא מכוונת כהלכה, אז היא עיר הצדק קריה נאמנה. כאן אנחנו שומעים משהו, איזה בת קול, הד רחוק מהחומר הנורא, שמה עושה, מה העוול הגדול ומי שנוטע עץ ליד המזבח. כאן שורש של כל ספייה בעולם, כל חטא בעולם. מכאן כל סטייה, כל זנות, כל חלילה, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למדנו גם את זה, וזה כבר נוגע לנו. שהסטייה בעצם, שורש עניין הסטייה כולו, נמצא פה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הלב הוא לעולם לא ראשון. הלב אף פעם איננו ראשון. הלב לא מתחיל, אלא כמו שכתוב בגמרא, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, בהליכה אחרי, הסדר הדברים הוא כזה, העין רואה, כך זה מתחיל, עין רואה ולב חומד, והאדם כולו טר אחרי הלב החומד. אבל הלב החומד הולך גם הוא אחרי מישהו, הוא הולך אחרי העין הרואה. עין רואה, לב חומד, ואחריו, אז על זה נאמרה העבירה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. סליחה שצריך לדבר על הנושא הזה, נמצאים עדיין די בתחילתו של הקיץ. לעולם, לעולם, בשום פנים ואופן, אדם לא יהיה ולא יכול להיות, אין שום אפשרות בעולם שאדם יהיה מכוון לתכליתו, מכוון למטרתו, באיזה אופן שהוא עומד, באיזה אופן שהוא הנקודת העיקר. בלי קיום מלא, או לפחות להשתדל, להימנע מעין רואה שאחרי הלב חומד. זה המפסיד הגדול. כל שתייה בעולם כאן שורשה, כל מי שהולך במכוון למטרה כל מי שמחווה עצמו למטרה לא מסתכל לצדדים, כל מי שמסתכל לצדדים הולך, הולך אחרי זה. משנה במסכת סוטה, שמשון הלך אחר עיניו, כך מתחילה המשנה, התחלה של משנה. אחרי הדינים של סוטה, הדינים הראשונים במשניות הראשונות, עיקר דיני סוטה, אז באה המשנה ומלמדת אותנו עוד דין בהלכות סוטה. זאת משנה במסכת סוטה, סמוכה מאוד לעיקרי עיקרי דיני סוטה. ומשנה בפרק הראשון, משנה די בהתחלה. ללמדנו שפרשת סוטה יש לה שני עיקרים, שני מהלכים. פרשת סוטה כל דיניה, ופרשת סוטה איך זה מגיע, פרשת הסטייה. אז על זה גם יש משנה. שמשון הלך אחר עיניו, מה זה עושה פה? מה המשנה הזאת עושה פה? שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. זאת משנה במסכת, זאת משנה שמלמדת אותנו את עיקר פרשת סוטה. שמשון הלך אחר העונש של זה לעומת זה. שמשון היה קדוש השם, אבל הדבר בא ללמד שאחר עיניו אסור לאף אחד ללכת. שמשון שהיה נזיר אלוקים, היה נזיר עולם, שניים כתובים פה במשנה, שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלישתים את עיניו, אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו. שני האנשים האלה, שניהם היו נזירים, נזירי עולם. שמשון היה נזיר עולם, נזיר שמשון, ואבשלום היה נזיר עולם, ובשניהם נתקיים הרואה סוטה וקלקולה יזיר עצמו מן היין, ולשניהם זה לא עזר. שניהם הסמיכו פרשת נזיר כדי שלא יגיעו לפרשת סוטה. וללמדנו שעדיין צריך להיזהר. אין שום ספק בעולם שמקור כל הסטיות, אנחנו בדור, אנחנו חיים בעולם, בדור, במצב שהוא כולו סטייה. הוא כולו החטאה, לאן שלא זורקים משהו, אז לעולם מחטיאים. אין שום דבר בעולם שהוא מכוון. זה עולם שהוא כולו החטאה. הוא כולו חטא. אין שום ספק בעולם שכמו שהפרשה מלמדת אותה, סתו אז כאן השורש, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, העין רואה, כאן השורש. הסטייה מתחילה בהסתכלות, בראייה מתחילה הסטייה, שם הסטייה מתחילה. ומי שכבר ראה כבר סטה. ואחר כך זאת עבודה קשה מאוד לחזור חזרה למסלול. כל מי שרוצה לא לסטות מהמסלול, להישאר באיזה אופן שהוא, פחות או יותר, באיזה שהוא אופן על המסלול, אז כאן צריך זהירות. כאן צריך באמת זהירות. לנו תמון האב לכל החטאים כולם. הפרשה הזאת היא פרשת אב, כל חטא בעולם נקרא תסתה. הגמרא לומדת מכאן, מהמילה תסתה שכתובה בפרשה הזאת. לומדת הגמרא מכאן איך הצורה של עבירה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח. כאן נמצאת הסתייה, כאן שורש הסתייה. וזה אסור להקל בו, חלילה וחלילה, חלילה. שמשון ואבשלום, שום נזירות לא תעזור, שום נזירות לא תעזור, אפילו נזירות מן הבטן, נזירות עולם לא תעזור. Thank you. זה מה שרצינו לבאר. הראייה היא מותנה, כל מי שרואה דבר ונדמה לו שהוא יבדוק את זה היטב, אז לשם כך באה הפרשה, כי השוחד יעבר עיני חכמים, חכמים גדולים ממנו מאותו חושב כך, נשמעו עיניהם מכל שהוא של שוחד. ברגע שהדבר נראה יפה, אז הדבר נראה, האדם כבר לא אחראי, והעין, העין רואה את הדבר הזה וזה נראה לה, היא מקבלת את זה, כדרך שכל מקבל שוחד נשמת עינו ונראה לו ההפך מהאמת. לא תתה, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכם, ולא תיטע לך אשרה כל עץ חלילה אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. הדבר לא בידינו, הדבר מעבר לנו. אנחנו חייבים לשים את עצמנו על נקודת עיקר שהיא לא בשליטתנו. אם זה בשליטתנו, אז הדבר נוטה לפי רצוננו, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אם הדבר נראה יפה, אז זה גם נראה אמת, אז הוא נראה לי. יהי רצון שיתקיים בנו עיניך לנוכח יביטו ואף אפיך ישירו נגדך.